toi.
Alors, merci de m'être.
אנחנו בפעם קודמת עסקנו בגמרא בברכות על התיאור של מי שאוכל בלי ברכה שהוא גוזר לקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל. ראינו את דברי רש"י שהוא גוזר לקדוש ברוך הוא את ברכתו. ראינו את ההערה של המהרש"א שלכאורה צריך לומר שהוא גוזר את האוכל. כן, והברכה נועדה לפדות את האוכל, לא גוזל את הברכה. ובעיקר פיתחנו סביב מחלוקת של ריף ורמב"ם יחד עם תוספות את השאלה של מה היחס בין האיסור של האוכל לבין הברכה. האם האוכל אסור והברכה נועדה להתיר, או האם יש מצווה לברך ולכן האוכל נאסר. דיברנו פעם קודמת, והיום אנחנו רוצים לקרוא שני פירושים לגמרא הזאת. אחד מופיע ברמב"ן על התורה, ויקרא פרק ח' פסוק ג', והשני הוא בדברי המהר"ל בגור אריאל, בו הוא מבקר את דברי הרמב"ן האלו. אז קודם כל נפתח בדברי הרמב"ן, שזה על הפסוק בויקרא ח', שם נאמר, אני מקריא, זה נאמר ביחס לאיסור של מולך, נאמר כך: ואני אתן את פניי באיש ההוא ויכרתי אותו מקרב עמו, כי מיזרעו נתן למולך למען טמא את מקדשי ולחלל את שם קודשי. עכשיו הרמב"ן מנסה לברר פה זה איך נתינה של זרע למולך מטמאת את המקדש ומחללת את שם השם. כן, וזה אומר הרמב"ן, אני מקריא לשון רש"י: למען טמא את מקדשי, את כנסת ישראל שהיא מקודשת לי. לא הכוונה שהוא מטמא את המקדש, אלא הוא מטמא את עם ישראל, שהיא המקדש, שהיא מקודשת להשם. וכבר רמזתי זה, הכוונה היא לאל בי"ח כ"א בפרשת עריות, איך תטמא כנסת ישראל, שהיא מקודשת לשמו הגדול, באיש אחד אשר יחטא. למה לא נאמר שהחטא שלו מטמא אותו? למה החטא שלו מטמא אותנו? והוא מסביר: וכבר רמזו זה במדרשם שאמרו ברכות למדי עמוד ב', כל הנהנה מן העולם הזה ולא ברכה, כאילו גזל הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל, שנאמר גוזל אבי ואמו, אין אבי ואלא הקדוש ברוך הוא, ואין אמו אלא כנסת ישראל, חבר הוא לאיש משחית, חבר הוא לירובעם בן נבט, שחטיא את ישראל לאביהם שבשמיים. ופה הוא מסביר: כי החפץ ביצירה שיברכו עליה לשמו הגדול, משם יהיה קיום העולם. ואם לאב יתעלה בשמו הגדול, הוא מסתלק את השכינה מישראל. וכל שכן כשיקריב הפרי למולך שהוא מתאהב את גאון יעקב ומשכנו. נחזור על זה עוד פעם? כן, ככה נראה מהפנים שלך. אז נקרא עוד פעם: כי החפץ ביצירה שיברכו עליה לשמו הגדול, משם יהיה קיום העולם. אני אסביר. הרמב"ן נוגע פה בשאלה שבתקופת הראשונים הרבו לדבר עליה, היא לשמה הקדוש ברוך הוא בורא את העולם, לשמה הוא צריך את זה. יש איזה דיון אצל הרמב״ם הבעיה היא בעיקר חמורה, כי אצל הרמב״ם הקדוש ברוך הוא לא משתנה. אז מה היה חסר לו? אי אפשר להגיד שהוא היה חסר משהו, אז מה קורה שפתאום העולם נברא? כן, אני יכול לומר שבאיש ההלכה סבי הגריד מביא שרב חיים פעם נכנס לאיזה בית באיזה ביקור שהוא עשה בסנט פטרבורג, ועל השולחן היו ספרים של חב"ד, ושם היה דיון שלם בשאלה הזאת של שמה נברא העולם, האם למען טובו או למען חסדו. ורב חיים פנה למארח ואמר לו: לא זה ולא זה, אלא למען רצונו, כך הוא רצה וזהו. אני יכול לומר שהרמב"ן לא חשב כמו רב חיים. והרמב"ן אומר כך, אני קורא: כי החפץ ביצירה שיברכו עליה לשמו הגדול. הרמב"ן אומר שיברכו עליה לשמו הגדול, הקדוש ברוך הוא רוצה שיברכו אותו, כך הקדוש ברוך הוא רוצה. ואם נשאל איזה מין חפץ זה, מה הוא צריך שיברכו אותו, אז אני יכול לומר שלמרות שהשאלה הזאת היא ביסודה שאלה ימי ביניימית, היום הפכות התלמידים שלי כשמיוסרים בשאלות, זה לא בדיוק מה שגורם להם להיות דתיים או לא, האם למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, יש להם שאלות אחרות. לאחרונה יש יהודי שלמרות שהוא חי היום, יש לו סדר יום של מטאפיזיקה של ימי הביניים, זה רב עזרא ביק, אם ראיתם את הספר שלו על ג' מידות, הספר הוא ספר כאילו שנכתב בימי הביניים מבחינת הסוג השאלות שהוא שואל. אז הוא גם עוסק בשאלה הזאת, והוא ממש במבוא מסביר שעל משקל אדון עולם, דברים שאנחנו אומרים, האמת שהילדים אומרים את זה כל יום, אנחנו לא, אבל שאדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, אבל אנחנו מלך גם בלעדינו. ולעת נעשה בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא, שהמלכות היא גם קטגוריה שמתעצמת אם מישהו מכיר בה, אז כביכול השכינה חסירה, אם אף אחד לא מכיר במלכות של הקדוש ברוך הוא, אז השם כך הוא רוצה שיהיו נבראים. כלומר זה ממש לא רמבמיסטי לגמרי, כלומר כביכול הוא היה מלך, אבל היה חסר משהו, מלך בלי נתינים, הוא לא, המלכות שלו פגומה. כן, כלשון רס"ג, אם אין צבא, אין מלך, הוא באפס נתיני, הוא באפס תלמידים, אין עוד לחכמים. והרב ביק משהו מעצים שם בכל הספר, צריכים להביא את כל י"ג מידות, שלכאורה זה מאוד מוזר, מה, לא מבקשים שום דבר. מכריזים, השם השם, אל רחום וחנון, אז עיקר הטענה שלו היא שכשמישהו מכיר בקדוש ברוך הוא כהוויה, כשמישהו מכיר בו כרחום, כשמישהו מכיר בו כחנון, אז הוא באמת יותר רחום, המידה מתעצמת בעולם כשמכירים בה. בעצם בדין המידות עסוקים בתיאולוגיה, לא עסוקים באמת בבקשה של שום דבר. עסוקים בהכרת הבורא, וכשמכירים בו, אז המידות האלה יותר מתעצמות, האלה יותר מופעלות. ואם נחזור לרמב"ן, הרמב"ן אומר, החפץ ביצירה, למה הקדוש ברוך הוא בכלל צריך את העולם? כי הקדוש ברוך הוא מעוניין שיברכו אותו, מעוניין שיברכו לשמו הגדול, והוא ממשיך ואומר, משם יהיה קיום העולם. ובלשון אחרת, כדי שהעולם ימשיך להתקיים, הוא צריך להתאים לכוונה הראשונית של הקדוש ברוך הוא. ואם הקדוש ברוך הוא ברא עולם, והעולם לא ירבה ברכות בעולם, והעולם לא יביא לידי יותר הכרת האלוקות, אין לעולם סיבה להתקיים. ולכן, ואם לאו אני קורא, ואם לאו יתעלה בשמו הגדול, הוא מסתלק את השכינה מישראל. כלומר, אם ישראל לא מכירים את הקדוש ברוך הוא, אין לעולם סיבה להיות. ולכן מה קורה לעולם? הוא יכול להישחט. אולי קצת נסביר את זה במחצאות מונחים קבליים שחיים מבולוז'ין מאוד השתמש בהם, אנחנו נגיע אליו גם בעזרת השם. וזה מושג קבלי של תורת הצמצום, ואין הקדוש ברוך הוא אין סוף, ובתור שכזה בעצם אין לעולם מקום, וכשהקדוש ברוך הוא בורא את העולם הוא מצמצם את עצמו. לשם מה הוא מצמצם את עצמו? למה? אז הנה הצעה אחת, הוא מצמצם את עצמו כי הוא מעוניין בעולם שיכיר בו, שיברך אותו, עולם שבו מברכים את השם הגדול, זה מקדש שם שמיים. ולהיות והוא אינסוף, זה אומר שהתנועה כביכול הטבעית, אפשר להתבטא ככה, היא כמו קפיץ שהוא רוצה להשתחרר כל הזמן. כלומר בעצם העולם כל הזמן עומד לפני איום שהאינסוף ירצה לחזור להיות אינסוף. בלשון הקוסמולוגיה של נמצאת כאן במקרא, האמת היא שהיא חזרה לעולם לפני כמה שנים עם ההתחממות של כדור הארץ, ואולי עכשיו יש שיטפונות באוסטרליה גם קצת קשורים בזה. מה אני מתכוון? במקרא, וכך גם ימינו בימי המיניים, חשבו שיש אוקיינוס של מים על הראש שלנו, שמה מחזיק אותו? רקיע, שהרקיע הוא קום כזה שמחזיק אותו. אתה חי בתודעה שהשמיים יכולים ליפול עליך, או ליתר דיוק, זה כבר קרה פעם בהיסטוריה, שהשמיים, הרקיע התפורר, והשמיים פשוט שפכו מבול על הארץ, המבול. והיות וכך, אנשים חיו בתודעה מתמדת שהעולם בסכנת הכחדה, אולי הוא לא יתקיים. אני אומר, האדם המודרני אולי קצת סילק את החששות האלה, אבל ההתחממות מחזירה את זה. קרחונים שיכולים למס בכל מיני מקומות, יכול לגרום להצפה של יבשות, תסתכלו בחדשות, כן? ולכן רב חיים מוולוז'ין מאוד נדבק לקטע בזוהר, שהזוהר אומר שכל אדם שעושה מצווה הוא כאילו בונה עוד רקיע. גם הקצות מצטט את הזוהר הזה בתחילת סוט החושם בהקדמה. כן, ומתפרש על רב חיים מוולוז'ין שבעצם היות והעולם הוא אין לו סיבה כלומר, העולם בסכנה של האינסוף ירצה לבטל אותו, אז מה שנותן לעולם קיום, כלומר, מה שגורם לקפיץ כאילו להיות בטוח ולא להשתחרר, זה אם העולם מכיר במלכות של הקדוש ברוך הוא, ולכן אם אדם הוא מכיר בקדוש ברוך הוא, אז הוא נותן לקדוש ברוך הוא הציבה לא לחזור לאינסוף, ולכן אתה כאילו בונה רקיע, אתה נותן עוד סיבה להצדקת קיום העולם. זה התשתית, צריך לדעת, של תורה לשמה, שלא רק הדבר היחיד לעשות בחיים זה ללמוד תורה, אלא זה גם שלימוד התורה מקיים את העולם. זה התשתית של הדברים שרב חיים. פה אני קורא פעם את הרמב"ן. הרמב"ן בפירוש אומר בכיוון שדיברנו בשבוע שעבר, העולם של הברכה לא מתחיל, העולם של קדוש ברוך הוא, אתה רוצה לאכול, תברך, הוא מתחיל הפוך. למה בכלל יש עולם? יש עולם כדי... כדי שיברכו, ולכן אם אתה מברך, אתה יכול ליהנות מהעולם הזה, תראה, העולם הזה קיבל הצדקה לקיומו, אז אתה יכול גם להיות שותף לו. ואם אתה לא מברך, אז אתה מתחיל קודם כל בזה שמאוד דומה לרש"י, מה בעצם גזלת? את הברכה, אם גזלת הברכה, מה זה אומר? שבעצם לעולם הזה אין סיבה להתקיים. כן, וזה אני קורא, כי החפץ ביצירה, שיברכו עליה לשמו הגדול, משם יהיה קיום העולם, ואם לאו יתעלה בשמו הגדול ומסתלק את השכינה מישראל, בכל שכן. למה זה דווקא במולך? כי המולך עוסק בפרי, בפרי הבטן. אנחנו עכשיו עוסקים בפרי האדמה, בפרי העץ, יש גם פרי שלישי. זה פרי הבטן. אז כשאדם מקריב את הפרי למולך, אז מה הוא בעצם עושה? את הפעולה ההפוכה מברכה. זה יותר גורם מלא לברך, כן? כשהוא מתאב את גאון יעקב ומשכנו, ולכן הוא מטמא את המקדש, הוא מטמא את כנסת ישראל, הוא גורם לחורבן העולם. זה הכיוון של הרמב"ן. המהר"ל בגור אריה, שזה הפירוש שלו על רש"י לתורה, הוא מתייחס לדברי הרמב"ן האלו וחולק עליהם. אני אקריא. הוא מתחיל בציטוט של דברי הרמב"ן, ואז הוא אומר כך. ואני אומר, כי לא כיוונו רבותינו ז"ל לגזלת הברכה כלל. כן, הוא חולק על רש"י ועל הרמב"ן. רק בגזלת הפרי. כן, או בלשון אחרת, הוא הולך בכיוון היסודי של המהרש"א. הוא יותר דיוק, המהרש"א הולך בכיוון שלו. כן, כי המהר"ל הוא בן המאה ה-16 והמהרש"א בן המאה ה-18, לכן צריך לדייק, כן? אבל הוא אומר, זה ברור שמה שגוזלים זה את הפרי עצמו, כפשוטם של דברים, לא מתחילים בברכה, אלא מתחילים בפרי. כמו שאמרו שם, הוא ממשיך, מכוח קושיות המקראות ההדדי, כן? וכתוב להשם הארץ ומלואה, וכתיב השמיים, שמיים להשם וארץ נתן לבני אדם, ומשני כאן קודם ברכה, כאן לאחר ברכה, ולפיכך אמרו כל הנהנה מן עולם הזה ולא ברכה מעל, מפני שכתוב להשם הארץ ומלואה. עכשיו הוא מסביר, והטעם הזה ידוע, כי כתב כל כך קטן שאני צריך להגדיל אותו, אז אני לא כל נכנס במסע, כי במש הארץ וכל אשר בא להשם, שם קודש חל עליו. כמו כל דבר שהוא להשם, הוא מקודש לשמו יתברך. והנהנה ממנו מעל, והרי הכל הוא להשם וחל שם שמיים עליו. והנהנה ממנו מעל, כמו מי שנהנה מדבר דשם שמיים נקרא עליו. ועל זה אמר לשם הארץ ומלואה. קודם כל, ההנחה היא שהעולם קדוש. זה איך הברכה פועלת. אז הוא מסביר. אמנם, כשנותן הברכה להשם, אז נעשה חולין, וזה כי הברכה שהוא מברך מגיע עד המדרגה שהוא יתברך מברך ומשפיע, ומצד אשר הוא יתברך נותן ומשפיע לנמצאות, אז הוא חולין בוודאי, כי בצד אשר הוא משפיע הוא זולת הצד אשר הכל שלו, כי מצד אשר הכל שלו שם שמיים חל עליהם, אבל מצד הברכה שהוא נתינת הברכה אין כאן שם שמיים חל עליהם כלל, והוא חולין מזה הצד בעצמו. נמצא כי המברך על הפרי עולה למדרגה אשר שם השפע והברכה להשפיע, ומזה הצד אין שם שמיים חל עליהם, כי הברכה היא להשפיע על הזולת. ולפיכך, אז הוא מותר לאדם ואינו מועיל, כי בברכה הוא יתברך נותן הארץ לבני אדם על ידי ברכתו והשפעתו. ומה שאמר שגוזל כנסת ישראל הוא כוח הכללי שבישראל, שנקרא כנסת ישראל משום קיבוץ, ותחת מעלה ומדרגה, זאת הכל רק שההפרש יש שנקרא, אם בעבור שחומר האיול שהוא הבן שלה והאב ממני הצורה, וכל דבר יש בו שני דברים וכו'. הבנתם את זה? לא, נקרא את זה עוד פעם, בסדר? אני נסביר את זה עכשיו יותר לאט, אני אקטין את זה, אני אשתדל לקרוא את הקטן הזה, אוקיי? פשוט בלתי אפשרי לקרוא. הוא אומר ככה, אני מקריא. והטעם הזה ידוע, כי במה שהארץ וכל אשר בא להשם, שם קודש חל עליו, כמו כל דבר שהוא להשם, הוא מקודש לשמו יתברך. והנהנה ממנו מעל, והרי הוא, והרי הכל הוא להשם, וחל שם שמיים עליו, והנהנה ממנו מעל, כמו מי שנהנה מדבר, זה שם שמיים נקרא עליו, אז זה אמר להשם ארץ ומלואה. אז נקודת האפס היא שהעולם של הקדוש ברוך הוא. אומנם, כשנותן הברכה להשם, איך הברכה עובדת אז? לפי הרמב"ן אני מבין, כי מה כל המטרה של העולם? שנכיר בהשם, אז המטרה היא לברך, אז לכן הברכה, ככה הברכה עובדת. אבל אם אתה אומר שהעולם, איך אתה קונה את העולם באמצעות ברכה, איך הברכה היא התשלום, כן? אז הוא מסביר, אמנם, כשנותן הברכה להשם, אז מעשה נעשה חולין, וזה, כי הברכה שהוא מברך, מגיע עד המדרגה שהוא יתברך, מברך ומשפיע. כאן הוא נוגע בנקודה שאנחנו הזכרנו אותה כשלמדנו את המקראות, שאנחנו מברכים בורא פרי האדמה, בורא פרי עץ, שלא מתוך שדבר בספר דברים, הצירוף של ברכה עם הפירות, שמי מברך את הפירות? קדוש ברוך הוא. דיברנו על זה שהתנועת הברכה היא תנועה בעצם מעגלית. אנחנו מברכים את הקדוש ברוך הוא והוא מברך אותנו. כן? דיברנו על תהילים קוף למד דלת, הנה ברכו את השם, כל עבדי השם ואת השם בלילות, ברכך השם מציון. דיברנו על ברכת כהנים מול תפילה, הזכרנו גם את מלכי צדק, שיש שם שני ברוך, יש ברוך אברהם אל עליון, וברוך אל עליון קונה שמיים וארץ, שתנועת הברכה היא תנועה מעגלית, בעצם מקור הברכה האמיתי הוא הקדוש ברוך הוא. ולכן כשאנחנו מברכים, בעצם מה אנחנו עושים? אנחנו מפעילים את הברכה האלוקית. מה זה שהקדוש ברוך הוא מברך? שהוא נותן לנו. כלומר, כשאני מברך, אני מפעיל את כוח הברכה, הברכה ההדדית, או הקדוש ברוך הוא בעקבות הברכה שלי מברך אותי, וכוונה שהוא מברך אותי זה שהוא נותן לי. כן, אז זה יותר מובן עכשיו, מתחיל להיות, אז בוא נקרא עוד קצת. כן, אז הוא אומר ככה, והטעם ידוע, כן, אמנם כשנותן הברכה להשם אז נעשה החולין, וזה כי הברכה שהוא מברך מגיע עד המדרגה שהוא יתברך מברך ומשפיע, ומצד אשר הוא יתברך נותן ומשפיע על הנמצאות, אז הוא חולין. כשהקדוש ברוך הוא נותן לי, אז הוא הופך את זה לחולין, כי הוא נותן לי את זה. בוודאי כי בצד אשר הוא משפיע הוא זולת הצד אשר הכל שלו. מצד אחד הכל של הקדוש ברוך הוא, מצד שני הקדוש ברוך הוא גם רוצה מה לעשות? הוא רוצה להשפיע, הוא רוצה לתת. הוא לא ברא את העולם שהוא רק יישאר אצלו, הוא לא צריך את זה, הוא ברא עולם בין היתר כדי לתת אותו. והוא ממשיך ואומר, כי מצד אשר הכל שלו שם שמיים חל עליהם, אבל מצד הברכה שהוא נתינת הברכה אין כאן שם שמיים חל עליהם כלל. כמו כשהקדוש ברוך הוא מברך אותנו ויתן לך אלוקים את השמיים, זה בכוונה שהוא נותן לי את זה. והוא ממשיך ואומר, והוא חולין, מזה הצד בעצמו נמצא כי המברך על הפרי, כלומר כשאנחנו מברכים, אנחנו כבני אדם מברכים על פרי, עולה למדרגה אשר שם השפע והברכה להשפיע. הכוח האלוקי שמברך, הוא עונה לנו, אנחנו מברכים אותו, אז הוא מברך אותנו. ומזה הצד, ומזה הצד אין שם שמיים חל עליהם, כי הברכה היא להשפיע על הזולת, ולפיכך אז הוא מותר לאדם. ואינו מועיל, כי בברכה הוא יתברך, נותן הארץ לבני אדם על ידי ברכתו והשפעתו. כן, כבר משבוך, הוא רוצה לתת לנו על ידי זה שהוא מברך אותנו, אבל הוא מברך אותנו אם אנחנו, ואחרי, בעקבות זה שאנחנו מברכים אותו. כן, זה לא היסוד הדברים של המהר"ל. בואו רק נשלים את זה, רק שנייה. אני חושב שבגדול זה סוד הדברים שציינתי בפעם קודמת, גם שהמהר"ל בנתיבות עולם, בנתיב העבודה, בפרק י"ד יש לו שם פרק שלם שעוסק בברכות הנהנים. כאן האמת הוא מדבר קצת אחרת, אבל אני אתחיל בזה. הוא מצטט את הגמרא בברכות, ואני אדלג על זה, והוא אומר כך: אבל יש עיון בדבר, איך הברכה מוציא הפרי לחולין? כך הוא שואל: והנה יש לך לדעת כי כל קדושה היא יוצאת לחולין על ידי פדיון, וזה כי כאשר נותן דמיו תחתיו, הנה על דמיו חל הקדושה, כי אין הקדושה אלא פרי מצד עצם הפרי, שהפרי מצד עצמו הוא חולין, רק מצד שחל שם קדושה עליו ויוצא לחולין על ידי פדיון. כאן הטענה היא שאפשר לפדות רק דבר שאין לו קדושה אימננטית, לנו שהדבר לכשעצמו בעצם חולין, אבל הקדושה הוא מעין תכונה שהכניסו, החדירו לתוך הדבר, ולכן אפשר להוציא את התכונה הזאת ולהעביר אותה בכסף. ואני אסביר קצת גם למה דווקא כסף. פעם עסקנו פה קצת בענייני כלכלה וספרות האגדה, אחד מהדברים שאז דיברנו עליהם הוא שכסף הוא, אין לו בעצם ערך עצמי, הוא רק מיכל של שווי שמאפשר לי על ידי הכסף להשיג דברים אחרים. כלומר, כל חפץ יש בו שימוש, אפשר לבוש בגדים, אפשר לאכול אוכל, אפשר לשבת על כיסאות, רק כסף אין מה לעשות איתו חוץ מאשר לשלם איתו, ומה היחיד שאפשר לעשות איתו? שום דבר אחר. אולי לעשות מהם חיילים במשחק. אם חסר לכם חייל, אז תשימו מטבע. אבל כסף, האמת היא, אין לו שימוש. כי הכסף הוא רק בסך הכל משהו סמלי, שכל מטרתו לעשות תיווך בין הצרכים או החפצים השונים בעולם, להיות וזה מאוד מסורבל לבני אדם לעשות החלפה ישירה בין חפצים שהם רוצים למכור לבין חפצים שהם רוצים לקנות. אז הכסף הוא תיווך. כשאני הולך למכולת וקונה חלב ונותן לו כסף, הוא עם הכסף הזה יקנה משהו ממישהו אחר, הוא לא מצריך את הכסף. והיות וכך, כסף מאוד מתאים להיות מעין מיכל שמכיל זמנית שוויים, ולשון אחרת, לכן כסף יכול לתפקד כמכשיר פדיון. אני רוצה לקחת את הקדושה, להפקיד אותו זמנית בתוך כסף, כדי שמה אני אוכל לעשות איתו בהמשך? להחזיר את הקדושה לאוכל שאני אקנה בירושלים. אבל זה אומר בתנאי אחד, שהקדושה היא לא משהו מהותי פנימי בתוך החפץ. אחרת איך אני יכול להוציא אותו? אם אני אוציא את הקדושה מחפץ שזה מהותו, החפץ יתפרק. ולכן הוא מדגיש כי אין הקדושה אל הפרי מצד עצם הפרי, שהפרי מצד עצמו הוא חולין, רק מצד שחל שם קדושה עליו, יוצא לחולין עד פדיון. ואף כי התרומה וביקורים אינם יוצאים לחולין, דבר זה עניין אחר, כי תרומה וביקורים יש בהם דבר מיוחד, כי קדושתם הוא מצד שהם פרי הארץ. ומה שמקדש את התרומה זה עצם העובדה שהוא פרי, לכן אי אפשר להוציא את הקדושה ולהכיל אותו על דבר שהוא לא פרי. ולפיכך לא שייך בזה פדיון כלל. אבל מייסר שני ונטע רווי, אף על גב שהם פרי הארץ, אין חל עליהם רק שהם קדושה בלבד. זה גם לא בעיה להסביר את זה, לא דברים שכבר למדנו פה. כי מה כל עניין תרומה וביקורים? הם ראשית. כל העניין הוא לבטא שהפרי הראשון אני מכיר שהוא בא מידו של הקדוש ברוך הוא. לעומת זאת, מייסר שני ונטע רווי, מה כל עניינם? כל עניינם לאכול לפני השם, זה כל עניינם. ולכן הדבר שחשוב הוא האכילה לפני השם ולא הקדושה הפנימית בתוך החפצים האלו. ולכן אני אומנם היבול שאני מגדל, אני מפריש אחוז מסוים, עונת הרווי, זה אומר פירות של שנה אחת, אני מייעד אותם לאכילה לפני השם, אבל מתוך של דבר זה לא תכונה דווקא של הפרי הזה, העיקר הוא מתוך היבולים שלי לייצר אוכל שמיועד לאכילה לפני השם. לכן אני יכול את הייעוד הזה להעביר מהפירות האלו, להעביר אותו לאוכל אחר. לכן הם מיועדי פדיון. הוא ממשיך ואומר, פני כך כתיב אצל מעשר שני, וכל מעשר הארץ מזר הארץ קודש להשם. וכן אצל נטע רווי כתיב, פרי קודש הילולים, הרי כתיב אצלם סתם קודש להשם, ולכך יש פדיון לזה שתוכלו קדושתם על דבר אחר. מפני שכל העולם אל השם יתברך, שהוא ברא את הכל, וכל דבר שהוא לקדוש ברוך הוא קודש כמו כל קודשים. ואין עליך לומר כי אף שברם אל השם יתברך אין משמשים כלום. לא כמו שאר קודשים שמשמשים לעבודתו יתברך ולכך עם קודש. אבל אין שייך זה בכל הנבראים. כן, הוא אומר, העולם כולו בעצם יותר דומה למייסר שני מנת הרווי. למה? מצד אחד הוא של הקדוש ברוך הוא, מצד שני הקדוש ברוך הוא לא צריך דווקא אותם. כלומר, הוא לא משתמש בהם. הוא ברא את העולם, הוא לא ברא את העולם כי הוא צריך את כל הדברים האלו. ולכן הוא ממשיך ואומר, שבעצם כל מטרת הבריאה, עכשיו הוא מדבר אחרת מהרמב"ן. הרמב"ן אמר, מה מטרת הבריאה? שיברכו את הקדוש ברוך הוא, זו מטרת הבריאה. הוא אומר ככה, זה אינו, כי הכל נברא לשמש לשם יתברך, כי הכל ברא לכבודו יתברך, כי מן הנבראים כולם מבריאתם, נראה כבוד מעשיו. העולם נברא כדי שיראה ממנו כבוד המעשים של הקדוש ברוך הוא. החוכמה האלוקית תתגלה, יראו את המעשים שלו, ולכך הכל קודש אל השם יתברך, כמו שאר קודשי שמיים, שמשמשים אל השם. אבל כאשר ברא הכל לכבודו, והוא מכיר את השם יתברך מפה על ידיו, שהרי נותן הודעה לפרי שנברו, ולכן כשאדם מברך, גם הוא מגלה בעולם את מה? תוך כדי שהוא מתבונן בטבע, מה הוא מספר לכולם בכל רם? את מה שתמון בתוך הטבע עצמו, עדיין הוא מספר בכל רם על הכבוד של השם יתברך. לכן מה בעצם קורה? הכבוד שהפרי מספר עובר, כמו פדיון, עובר לברכה ויוצא מהפירות. חזרנו למצב היסודי שאין להם קדושה אימננטית, כן? הוא ממשיך ואומר, הנה דבר זה, כמו עצם הברכה, הוא כבוד השם יתברך גם, כן, דיינו הברכה על הפרי שברו. ולכך יוצא הפרי לחולין, כאשר האדם נותן ברכה על השם יתברך שברא אותו, כי זה תמורת זה. בסופו של דבר, זה לא נורא שונה מהרמב"ן, זאת האמת, כן? ואל תאמר, בוא רק נגמור עם זה, כבוד ט"ו בשבט משהו על פדיון במייסר שני, כן, פירות. כי הפודד צריך להוסיף עליו חומש. אז איפה החומש פה? זאת אומרת, יש פה חומש. בוודאי, הוא מוסיף חומש. כי הכבוד שהוא אליו מן האדם הוא יותר ממה שהגיע אליו כאשר הכל נברא לכבודו עד חומש הוא, כן? שבני אדם מכירים בקדוש ברוך הוא למה זה חומש, אז הוא מסביר. כי הנבראים התחתונים הם חמישה. פשוטים, מורכבים, דוממים, צומחים, בעלי חיים, והאדם במדרגה חמישית. ולכך חשיבות האדם על הכל הוא כמו חומש. כך הוא טוען. והשבח והכבוד שהוא מן האדם על כל פנים הוא חמישית יותר מן השבח שהוא מן שאר הנבראים, שהאדם הוא משכיל וזו מדרגה חמישית יותר מבעלי חיים. עכשיו מאוד פשוטה, הטבע כולו מציר על זיקתו לקדוש ברוך הוא, אבל כשבני אדם בשכלם מצירים על זה בפירוש, זה יותר מחומש. כי פה יש קצת חזרה למוטיבים שדיברנו עליהם בתהילים קוד, שם עסקנו בכך שבעלי החיים אוכלים ידו של מקום והם אפילו מתפללים, אבל הם רק יודעים לבקש. בני אדם יש להם שותפות בהכנת המזון שלהם, ולכן הם כביכול פחות דתיים באופן טבעי, אבל מה הם יודעים לעשות? לשיר, לשבח, זה פחות או יותר מה שכתוב פה. זה אנחנו לעצור כאן, זה התארכנו. פעם הבאה להסתכל עוד לי קצת מהר"ל, ואני רוצה לעבור לרבינו בחיי עוד משהו בראשוני בקד הקמח בערך ברכה. בסדר? אוקיי, בואו נעבור.